אתם מאזינים ל-SBS בעברית. תודה מייקל, אנחנו שוב עם כתבתנו דנה קרני שנמצאת בתל אביב. היי דנה.
היי דקל.
אנחנו נתחיל עם עדכון על המלחמה באיראן. ברביעי התראיין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בראיון לפוקס ניוז, וחזר על הצהרה ששמענו כבר מספר פעמים במהלך השבועות האחרונים, שהמלחמה קרובה לסיום.
You know what? And I think it can be over very soon. If they're smart, it will end soon.
במקביל, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אמר ברביעי בהצהרה שהוקלטה מראש, שמוקדם מדי לדעת אם ומתי תסתיים המלחמה.
ידידינו האמריקנים מעדכנים אותנו כל הזמן על המגעים שלהם עם איראן. המטרות שלנו ושל ארצות הברית זהות. אנחנו רוצים לראות החומר המואשר מוצא מאיראן, אנחנו רוצים לראות ביטול של יכולת ההשערה בתוך איראן, וכמובן אנחנו רוצים לראות את פתיחת המצרים. מוקדם מדי לומר איך הדבר הזה יסתיים או איך הוא אפילו יתקדם. ולקראת האפשרות שהלחימה תחודש, אנחנו ערוכים לכל תרחיש.
אנחנו מתקרבים לדדליין השבועיים של הפסקת האש עם איראן. בינתיים התקיימו שיחות בפקיסטן, בין היתר על הנושאים שנתניהו התייחס אליהם, וארצות הברית מטילה מצור על מיצרי הורמוז. איפה הדברים עומדים?
אז ככה, הפסקת האש באיראן בינתיים מחזיקה מעמד, וככל הנראה תוארך בעוד שבועיים, וזה למרות שהשיחות התפוצצו די בהתחלה, והצדדים חזרו הביתה מאסלאמבאד. מאמצי התיווך נמשכים כל הזמן, והשיחות מורות היו להתחדש בסוף השבוע הזה. נכון, היום חמישי בערב, טראמפ נשמע די משוכנע ביכולת שלו להגיע לעסקה עם איראן. לטענתו, האיראנים הסכימו לוותר על האורניום המאושר שככל הנראה קבור בפורדו, או כמו שטראמפ קורא לזה, האבק הגרעיני. ברשתות החדשות יש דיווחים סותרים על הרצון של טראמפ לחדש או לא לחדש את התקיפות באיראן. בכל מקרה, הפנטגון שולח השבוע אלפי חיילים נוספים למזרח התיכון. אולי זה בעיקר אמצעי לחץ נוסף של טראמפ וטקטיקה במסגרת המסע ומתן שלו מול האיראנים. בארץ, כמו ששמענו את נתניהו בהתחלה, בכל מקרה נערכים לחזרה ללחימה. רמטכ"ל אישר השבוע תוכניות המשך לתקיפות באיראן, שמענו גם את שר הביטחון קאץ, מאיים על האיראנים שאם הם לא יזכרו בדרך של עסקה, יהיו תקיפות אפילו עוד קשות יותר מצד ישראל, אבל נשאר רק להמתין, כי זה לא באמת תלוי במה שישראל רוצה לעשות, אלא במה שיחליט הנשיא האמריקני.
אנחנו רואים באמת את טראמפ מתערב גם במה שקורה בלבנון. מקורות חדשותיים בארץ ובעולם מצביעים על כך שהוא לחץ על נתניהו לעצור את הלחימה בלבנון. ובאמת בחצות הלילה בין חמישי לשישי נכנסה לתוקף הפסקת אש בין ישראל ללבנון. מה אנחנו יודעות בינתיים על הפסקת האש הזאת?
אז ככה, באמת בעקבות פגישה ראשונית והיסטורית השבוע בוושינגטון בין שגרירי ישראל ולבנון, הנשיא טראמפ מכריז שהוא יארגן שיחת טלפון בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לבנון ג'וזף אוון. אבל הנשיא הלבנוני מסורב לשחח עם נתניהו לפני שתהיה הפסקת אש, אז טראמפ מרים טלפון לנתניהו ומבקש הפסקת אש. אז ככה ביום חמישי, עוד בטרם נתניהו מספיק לכנס את שיבת קבינט ביטחוני טלפוני תרופה, טראמפ כבר מודיע לכל העולם וגם לציבור בישראל ברשת החברתית שלו טרוס, שהפסקת אש של 10 ימים בלבנון תיכנס לתוקף בחצות. ככה מגלים בישראל שיש הפסקת אש. בישיבת הקבינט הטלפונית, השרים שכבר שמעו מטראמפ שיש הפסקת אש, הם בעצם לא הצביעו, לא שהייתה איזושהי קבלת החלטה, הם פשוט קיבלו עדכון מראש הממשלה שהנשיא האמריקני ביקש ונתניהו נענה לו. חלפו כמה שעות עד שבאמת נתניהו התקן גם את הציבור בארץ, שאכן מסכים להפסקת האש הזאת. חשוב לציין שכוחות צהל לא ייסוגו מדרום לבנון במסגרת הפסקת האש, הם נשארים במקומות שאותם כבשו עד כה, זאת אומרת הם נשארים די בתוך דרום לבנון עד הליטני, ולדברי נתניהו, כמו בהסכם שבנובמבר 2024, ישראל רשאית להגיב מראש לאיומים מיידיים או התארגנויות מחדש של חיזבאללה.
היו תגובות לזה של תושבי הצפון?
תראי, בצפון מאוד לא מרוצים מההחלטה על הפסקת אש. ראשי הרשויות ביקרו את נתניהו בחריפות על ההחלטה הזאת. מבחינתם חייבים להמשיך עד שחיזבאללה יפורק ונשקו, ולא לחזור למצב הזה של סבבים של הסלמה. בצפון מאוד לא רוצים לראות את עצמם כל הזמן כמו בסדרות. הם מעדיפים להמשיך עכשיו עוד תקופה לשבת במקלטים ולספוג את האש הבלתי פוסקת שהם סופגים בשבועות האחרונים, ובתנאי שאחרי זה זה יסתיים לתמיד. זה מה שהם רואים כפתרון. חשוב לציין אגב שבשעות שלפני כניסת הפסקת האש לתוקף היה ירי מאוד אינטנסיבי לצפון של עשרות שיגורים, ושלושה אנשים נפצעו בכרמיאל ובנהריה, שניים במצב קשה ואחד במצב בינוני. אגב, בליכוד מאוד חוששים מאיבוד חלק חשוב מהבייס של הבוחרים בצפון בעקבות ההחלטה הזאת על הפסקת האש.
הבנתי. אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר בשלישי שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר במסיבת עיתונאים שהתקיימה אחרי פגישה היסטורית עם השגרירה הלבנונית בארצות הברית נאדה חמאדה מאוד. בואי נשמע את זה.
We talked about a number of things, and most importantly, the vision, the long-term vision, where there'll be a clearly delineated border between our countries, where the only reason we'll need to cross each other's territory will be in business suits to conduct business, or in bathing suits to go on vacation.
האם אנחנו באמת קרובים להסכם שלום עם לבנון?
יחיאל לייטר מצייר חלום מאוד יפה, לא בטוח שאנחנו עדיין שם. כן חשוב לי לציין שבשני הצדדים אנשים מאוד רוצים לראות שלום בין המדינות. ישנם כתבות ששודרו בלבנון ושודרו השבוע גם בארץ של משלי רחוב של אנשים בלבנון שמראים שאנשים שם מאוד רוצים שלום עם ישראל, מאוד רוצים עסקים עם תל אביב. הם רואים בשלום כהזדמנות לשקם את הכלכלה הלבנונית, צור איזושהי נורמליזציה בלבנון עצמה, אבל בין הרצוי למצוי עדיין מרחק רב.
אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי ההתפתחויות בין ישראל ללבנון, אבל נעבור רגע לנושאים מדיניים, לעתירה להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שדנו בה השבוע בבית המשפט העליון. בואי נשמע רגע מה הוא אמר מחוץ לכותלי בית המשפט.
הניסיון להתערב במינוי שר בסמכויות שלו זה הדבר מסוכן, זה דבר מסוכן לדמוקרטיה. בדמוקרטיה השר קובע מדיניות, השר גם ממנה את המינויים, לא יועצת משפטית, לא פרקליטות, לא שליחים שלהם.
במהלך הדיון, נשיא העליון יצחק עמית וגם השופט עופר גרוסקוף התייחסו בכלל לטענות שהועלו על עצם הדיון. בואי נשמע רגע מה אמר לזה גרוסקוף.
אתה חושב שאנחנו צריכים להגיד שבגלל הנוחות שלנו, כי זה עלול לגרום לפגיעה במעמד הציבורי של בית המשפט, אנחנו צריכים להסיר את ידינו מפני האפשרות שיש פוליטיזציה של המשטרה, ולהגיד, גם אם זה קורה, וגם אם ראש הממשלה לא עושה שום דבר בעניין הזה, אנחנו לא נדון בזה. גם יש לנו סמכות, לא נדון בזה כי זה יוציא אותנו רע, סליחה על הביטוי העממי, יוציא אותנו רע בעיני הציבור.
מה היה שם בעצם?
קודם כל חשוב לציין שבית המשפט העליון דן כבר יותר מפעם אחת בעבר באפשרותם של שרים להמשיך לכהן. המקרה של בן גביר הוא לא המקרה הראשון. אז מה שקרה השבוע זה שהרכב מורחב של 9 שופטי העליון דן ביום רביעי בעתירות שדורשות להדיח את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות התערבותו בעבודת המשטרה והפגיעה בעצמאות הארגון. הדיון ביום רביעי היה עמוס התרחשויות ואירועים לא מכובדים במיוחד. שמענו את השר בן גביר עצמו נושא דברים לתקשורת לפני הדיון, כמובן שהוא ביקר את היועצת המשפטית לממשלה שתומכת בהדחתו. במהלך הדיון עצמו, 5 חברי כנסת הוצאו מהדיון לאחר שצעקו קריאות ביניים לעבר השופטים, בהם חברי הכנסת טלי גוטליב וסגן השר אלמוג כהן. ביום 5, יום לאחר הדיון, בג"ץ מוציא צו ואוסר על בן גביר להתערב במינויים בדרגות בחירות שנוגעות לעקיפת החוק, במשטרה ובנושא חקירות, משום שחלק מהתלונות על ההתנהלות שלו היו בענייני מינויים. השופטים נותנים לצדדים ארכה עד 3 במאי לנסות להגיע להסכמות שבמסגרתן התחייב בן גביר שלא לפגוע בעצמאות המשטרה. הבנות כאלה היו כבר בעבר, אבל היועמ"שית הבהירה שבן גביר הפר אותן שוב ושוב, ועל כן היא תמכה בעמדת העותרים שדרשו להורות על הדחתו. בואי נראה אם יצליחו להגיע להסכמות כאלה שוב. התגובה המיידית של בן גביר בעקבות ההחלטה של השופטים הייתה כזאת, ואני אצטט: אני אמשיך למנות שוטרים לפי מי שמיישם את המדיניות שלי, ואם היועצת תפריע, נפוצץ את המשא ומתן. זו הייתה תגובתו של בן גביר להחלטת השופטים.
נראה שהמתיחות באמת נשארת בעינה. אנחנו נמשיך ונעקוב כמובן גם אחרי הסיפור הזה. בואי נעבור לטקסי יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות שחל בשלישי הקרוב. נתחיל בדברי נשיא ישראל יצחק הרצוג בטקס יום השואה שהוקלט מראש.
ההיסטוריה שווה ומלמדת אותנו את מחירם הכבד של ריבים ופירוד מבית, ומנגד את עוצמתן של ערבות הדדית ואחווה. לא קמנו מאש המשרפות כדי להישרף באש המריבה.
הרצוג התייחס לקרע בעם שבא לידי ביטוי בין היתר גם סביב טקס הדלקת המשואות, משהו שכבר ראינו בשנים קודמות. דנה, מה הייתה התחושה בארץ השנה סביב יום הזיכרון לשואה, ומה צפוי לנו בטקסי יום הזיכרון ויום העצמאות?
אז טקסי יום השואה עברו שנה בתחושה קשה שהאנטישמיות העולמית הולכת וגוברת, ואי אפשר שלא לחוש שתהליכים של אז קורים גם היום. מדוח האנטישמיות השנתי שפורסמה האוניברסיטת תל אביב בערב יום השואה, עולה שהשנה יש זינוק במספר מקרי אלימות הקשה נגד יהודים במערב, ובמהלך השנה נרצחו בארבע מתקפות שונות 20 יהודים. חלק גדול מההרוגים הם כמובן מתקפה שהמאזינים שלנו מכירים היטב בבונדי ביץ'. זהו מספר הקורבנות אגב הגבוה ביותר של תקיפות אנטישמיות, יותר משלושה עשורים. השבוע יציינו גם את יום הזיכרון ויום העצמאות, שהמעבר ביניהם מתוכנן בטקס המסורת המסורתי. ובישראל נערכו לאפשרות שיצטרכו לשדר הקלטה של הטקס ולא לערוך אותו בשידור חי אם תתחדש המלחמה. אי אפשר להתעלם מהביקורת הרבה שיש השנה על מי שנבחרו להדליק משואה. יש הרבה טענות לזה שהטקס כבר מזמן לא ממלכתי, שמדליקי המשואות נבחרים על פי דעותיהן הפוליטיות ותליחתם בקואליציה. בין מדליקי המשואות השנה, גל הירש, מי שהיה ממונה מטעם משרד ראש הממשלה לשבויים ונעדרים. הבחירה שלו להדליק משואה מעורר ביקורת מאוד קשות מטעם החטופים לשעבר, מטעם בני משפחותיהם, ממתי משפחות החטופים. ביחד איתו תדליק משואה טלי גבילי, אמו של החלל החטוף רן גבילי. היא משתייכת לפורום תקווה של משפחות החטופים, שזה פורום שנחשב מזוהה עם נתניהו. עוד ממדליקי המשואות הרב זרביב, שהוא מייסד המכינה הקדם צבאית בבית אל, והוא דיין בבית הדין הרבני בתל אביב. הרב זרביב מתפרסם במהלך המלחמה בעזה כמפעיל דחפור D9 במילואים. הוא הפיץ לשרים מאוד שנויים במחלוקת, הוא קורא להריסות בתים בעזה, על שמו נוצר הביטוי לזרבב את עזה. שמות שפחות עוררו מחלוקת הם נשיא ארגנטינה שישיא השנה משואה, והשחקנית חנה לסלו, אבל לסלו החליטה השבוע בשל האווירה הציבורית הקשה לוותר על הכבוד ולא לשים משואה.
ועם מה נסיים השבוע, דנה?
אז נסיים עם הישראלית הראשונה שמגיעה לבמת אחד הפסטיבלים החשובים בעולם, קורצ'לה בארצות הברית, היוצרת והזמרת נוגה ארז. הרבה כבוד לה, במיוחד התקופה הזאת, עם כל הביקורת וכמובן המון ניסיונות של מתנגדי ישראל למנוע את ההופעה שלה, והיא עברה דרך חתחתים לא קלה כדי להגיע לפסטיבל, לא רק בגלל הביקורות והקריאות לחרם, אלא גם פיזית לצאת בטיסה מישראל ולהגיע לארצות הברית, זה כמעט בלתי אפשרי בימים האלה של המלחמה עם איראן, ושם על הבמה לפי כל הדיווחים והביקורות של מי שהיה שם, היא נתנה הופעה מצוינת ומאוד מרגשת, וכמובן שהיא התייחסה למצב, אז בואי ניתן לה לסיים הפעם.
בהחלט, תודה רבה דנה.
תודה דקל, שבוע טוב.
You don't get to play stage like this every day. And I come from a very 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 complex part of this planet. To get us all here doing this was took kind of like forces that I didn't know that I had. I'm so so grateful to be here.
רוצים לשמוע סיפורים נוספים? האזינו לנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת.